עבר זמן מאז השיעור הקודם, אני רק מזכיר ממש בקצרה את הדברים. אנחנו ראינו שבעקבות המשנה במכשירים לומד הראש שזהה, שעדים נחשבים כמו התבשיל עצמו. ולכן אם יש סיר חלבי ומעליו סיר בשרי, העדים של הסיר החלבי פוגעים בסיר הבשרי ואוסרים אותו. זה דבר שלמדנו מדברי הראש. וראינו דיונים בהקשר של הדבר הזה, ראינו שהמשנה, היו כאלה שרצו להסביר אותה אחרת, פשוט משקלות יעקב, אולי זה רק טומאה וטהרה, אבל אמרנו שהאחרונים, שולחן ערוך האחרונים, פסקו כדעת הראש, וגם משקלות יעקב, וסמך הדבר הברכה, שבאמת זהה אוסרת. ודיברנו בהקשר הזה, האם זהה גם יורדת, שזה משמעותי לגבי תנור. שימוש באותו תנור לבשרי וחלבי, כי אם הזהה רק עולה, אז אני לא יכול לעשות בשרי וחלבי ביחד, אבל אולי אני אוכל לעשות אחד אחרי השני. ואמרנו שאולי בדברי הראש נראה שהזהה רק עולה ולא יורדת, כי הראש לכאורה עושה רק את הסיר העליון ולא את התחתון. אבל אמרנו שיכול להיות שיש כאן סיבה אחרת, כי הראש בסוף דבריו אומר שאם הסיר רותח, הוא לא מקבל עדים, הוא דוחה את העדים. אז יכול להיות שהסיר התחתון, מילה שהוא רותח, לכן הוא לא קיבל את העדים, כי הוא נמצא ישר על האש, ואולי בגלל זה הוא לא אוסר. העיקרון הזה שאומר כאן הראש לגבי דבר שהוא על האש, ובגלל שזה דבר שהוא חם, הוא לא מקבל עדים, הוא לא מקבל עדים זהה, זה דבר שהרב פיינשטיין הזכיר בתשובה, הרב פיינשטיין ביורדי החלק א' סימן נונטט, כדי להקל אולי בתנורים שלנו, אם האש נמצאת למעלה, והרבה תנורים מלמעלה יש גם כן גוף חימום. אז אם יש גוף חימום מלמעלה, אולי זה לא מקבל את הזהה, את העדים שעולים, או זה מקבל דבר מאוד מינימלי, ואז אולי יהיה מותר לעשות בתנור אחד אחרי השני. נקודה נוספת שראינו בדברי הרמ"א, שזהה גם עולה וגם יורדת, והרמ"א גם מדבר על מכסה של קדרה, והרמ"א מדבר גם על הסיר העליון וגם על התחתון, ששניהם הם פתוחים, אוסרים אחד את השני, ומכאן גם כן שזהה גם עולה וגם יורדת. אני רוצה עכשיו להמשיך לגבי זהה של מאכלים. ומה שאני הולך לדבר עכשיו חשוב מאוד לעניינים של תנור לבשרי וחלבי, גם לגבי שימוש בתנור לבשרי וחלבי, וגם לגבי הפעלה שלו בין בשר לחלב. יש תשובות מימוניות, והרמ"א מביא אותם בתורת חטאת. אומר הרמ"א, כתב תורת חטאת, כלל למד ה' סעיביו, עוד ו', כתב את תשובות ואות מימון, סוף הלכות המאכלות אסורות, תשובה טרי, אם אפו קירה על קירה פשטידה, וכפו עליו כלי של ברזל, ושוב אפו תחתיו פלדין בלא ליבון, או להפך, מותר, כי לא נמצא עריך ופיתום לכלי, שיחזור ויפתם לאוכל, ואפילו כלי, בת יומר רק שלא ייגע ממש עד כאן לשונו. כלומר, תשובות מימוניות מתיר לאפות מאכל בשרי ומאכל חלבי תחת אותו כיסוי, שזה חידוש מאוד גדול. תכף אנחנו ננסה לברר יותר את הדברים, אבל מה שאנחנו רואים כאן בינתיים, ש... תשובות מימוניות, מתיר לבשל סיר בשרי וסיר חלבי תחת אותו כיסוי. וסיר, לא נכתוב סיר, נכתוב מאפה, זה יותר מדויק. לבשל מאפה בשרי ומאפה חלבי תחת אותו כיסוי. ועל הדבר הזה אומר הרמה, כן, תורת חטאת של הרמה. אומר הרמה, וצריך עיון. דמה ישנה מכיסוי שעל הגדרה שאוסר. הרי אנחנו למדנו שעדים אוסרים. יש לך כאן מאפה בשרי. מאפה חלבי מתחת לאותו כיסוי, זאת אומרת שמהמאפים עולים עדים אל הכיסוי, ומהכיסוי יורדים אל המאפים, וזה צריך להיות אסור, כמו שלמדנו עכשיו, שזה האוסרת. אז מה ישנה מכיסוי של הגדרה שאוסר? ואומר הרמה, ואפשר לומר דאויל והנאפה תחתיו הוא יבש, אינו מעלה זה כמו גדרה, ולכן לא קיבל רק רכב באלמה שאין בו ממש. אז הוא אומר...
בשאר המקרים זה כשיש איזה אש שעולה מכלי לכלונה למעלה, וכאילו היא עוברת בין כלים. פה זה מגיעה לכיסוי, ואולי מהכיסוי יורדת. זה לא המקרה. זה מה שהבנתי.
זה נכון, זה מגיע לכיסוי, ומהכיסוי זה יורד.
זה לא המקרה הרגיל פשוט, זה מה שאני אומר.
כן, אבל זה לא המקרה הרגיל אם אתה מבין שזה היה רק עולה. כאן כאילו זה עצמך גם לרדת, זה מה שאתה מתכוון?
לא, גם אם זה היה יורדת, היא לא יורדת מהכיסוי, הכיסוי הוא כבר לא התבשיל. דבר, כאילו, מה זה זה היה יורדת? מה שאני הבנתי, שיש תבשיל שמעביר זהה למה התבשיל שמתחתיו.
כן, אבל אם הזהה עולה מלמטה, והיא מתנגשת בתבשיל, במכסה, ואז על המכסה יש זהה גם בשרית וגם חלבית, ואני מבין שזהה גם יורדת, אז היא יורדת מהמכסה ונכנסת עוד פעם לתוך האוכל, אז היא אותו דבר.
אוקיי.
Okay. לכאורה. אני מבין שזה קצת שונה, אבל אם אני מבין שזה היה יורדת, אז לכאורה זה יהיה דומה. כשהרמה שואל, איך אנחנו נסביר את הדברים האלה, לכאורה באמת זה צריך להיות אסור, ואומר הרמה, ואפשר לומר, דאויל והנאפה תחתיו הוא יבש, אינו מעלה זהה כמו קדרה, ולכן לא קיבל רק רכב ואלמה שאין בו ממש. אז הוא אומר, יכול להיות שאולי דבר יבש לא מעלה זהה. כלומר, יכול להיות שאין איסור, אין בעיה של זהה במאכל יבש. וזאת תשובתו.
מאיפה מגיע הרעיון הזה לחלק בכלל בין זהה לרחה? כאילו... אם יש ריחה, זה גם פיזית, זה גם איזשהו...
לגבי ריחה אנחנו נדבר, אבל ריחה יש סוגיות מפורשות, מתי ריחה אוסר ומתי לא. ריחה זה כנראה משהו אחר. מה זה בדיוק ריחה? אנחנו נצטרך להבין, כי זה נראה גם כמו ידים, אבל זה כאילו משהו אחר. אז נעזוב רגע את העניין של ריחה, למרות שאתה צודק שצריך לדון בזה. אבל הרמה אומר, מאכל יבש לא אוסר בזעתו. אין איסור של זהה במאכל יבש. הפרי מגדים מביא את האפשרות הזאת בפתחי תשובה בסימן צדיק ב' סעיף קטן ו', והוא רוצה להוכיח את זה מהרמב״ם, ולכן לפי זה אם יהיה אוכל יבש, חלבי מתחת לבשרי, הוא לא יאסור אותו, אבל הוא אומר, יש לנו בעיה. אפרים מגדים במקום אחר. בסימן תפנון א', ויש אברהם, סעיף קטן למד, אומר, מדברי הטור, נראה שצריך לאסור. בואו נראה את הטור. הטור בסימן תפנון א', ואחרי שנראה את הטור, נצטרך לדון ולהסביר אותו בשיטות השונות. טור אור החיים תפנון א'. אז בואו נראה את הטור. אומר הטור, כיסוי של ברזל שמסימין אותו על חררה שנאפת על הקירה. אז יש לנו עוגה על הקירה, על האש. מעל העוגה יש כיסוי של ברזל. יש אומרים שאפילו עגלה אינו צריך, כיוון שאינו עשוי אלא לחסות, ואין החרה נוגעת בו. אז יש כאלה שאומרים, אין בעיה, לא צריך אפילו להגעיל את הכיסוי הזה. אבל אומר הטור, ונראה לי שצריך ליבון, כי ברוב פעמים נוגעת בו, ועוד שהוא מזיע מהבל החררה שתחתיו. אז אומר הטור, יש שתי סיבות שבגללן אנחנו צריכים להכשיר מקרה של עוגה שמעליה יש ברזל. טור אחד, צריך להכשיר את הברזל שמעל העוגה, כי ברוב פעמים נוגעת בו. רוב פעמים נוגעת בו, זאת אומרת, יש איזה נגיעה. יש איזה נגיעה בין העוגה לברזל, אז בכלל לא עדים. זה נגיעה ממש, ולכן צריך לאסור. ועוד שהוא מזיע מעבל החררה שתחתיו. אז הסיבה השנייה הוא אומר, טור שתיים, צריך להכשיר את הברזל בגלל העדים שעולים מהעוגה. עכשיו, יש לנו כאן דברים מבוארים. מפורש פה בדברי הטור שיש עדים גם ממאפה, גם מעוגה. ועל פי הדבר הזה, אמר הפרי מגדים, יכול להיות שיש שיטות שחושבות שאין עדים בדבר במאכל יבש, אבל בדברי הטור אתה רואה שיש עדים במאכל יבש. עכשיו יש כל מיני דיונים בהקשר הזה. יש כאלה שטוענים, המנחת יעקב טוען שבאמת אין זהה במאכלים יבשים, כמו שהיה נראה, ראינו בתורת חטאת, הוא רוצה להוכיח את זה גם מדרכי משה בסימן קופחת, ואז איך מסתדרים עם הטור, אז יש לו כל מיני סיבות להגיד, הסיבה השלישית למשל שהוא אומר, שאולי זה חומרה של חמץ, אבל בעיקרון אין בעיה של עדים בדבר יבש. הבית מאיר אומר, אולי זה תלוי אם הכיסוי קרוב. יש קצת עדים, אז אם הכיסוי קרוב, אז יש השפעה של העדים על הכיסוי. ואם זה רחוק, אז אין השפעה. אני רוצה להגיד, מוריי ורבותיי, צריך להבין, קודם כל, דברי הטור האלה הם בסיס לדבר מאוד משמעותי בדורים. האם מותר להכשיר תנור לפסח? מדברי הטור האלה יוצא שאם אפית חמץ בתוך התנור, איזה עכשיו צריך לעשות לתנור?
ליבון.
ליבון. צריך לעשות ליבון, כך הוא אומר. זאת אומרת, שאם אני לוקח את דברי הטור כפשוטם, יוצא שתנורים שלנו יש בעיה להכשיר לפסח. איך תכשיר תנור בליבון? יש כאלה שאומרים, אולי כבולו כך פולטו, תפעיל את התנור לשעה, לחום הכי גבוה, אבל יש הרבה שיטות שאומרות לא, לא. כבולו כך פולטו מגדיר לי את סוג ההכשרה, אבל לא את רמת ההכשרה. זה מגדיר לי את הסוג, אם לעשות עגלה, לעשות ליבון, אבל אם צריך ליבון, יש לנו כללים של ליבון, תכניס ברנר, כלב גז פנימה, תן לו להעביר את התנור, ככה עושים ליבון, אתם מבינים שזה לא מעריך ימיו ושנותיו של התנור. והטור הזה יוצאת ממנו חומרה מאוד מאוד גדולה. כלומר, לפי הדעה הראשונה שהטור מביא, הטור מביא הרי עוד דעה, יש אומרים שאפילו עגלה אינו צריך. למה יש אומרים שאפילו עגלה אינו צריך? מה הסברה שלהם? מה אתם אומרים? ראינו את הסברה שלהם. ראינו שיש שיטות שחושבות שאין עדים למאכל יבש. כלומר, הדעה הראשונה חושבת שאין עדים למאכל יבש. ולכן, לא צריך אפילו עגלה.
אני
מחשוב
אבל שרוב הפעמים גם זה לא נוגע, לכאורה.
עכשיו, שאלה נוספת של נגיעה, אבל זה גם לא נוגע, לפי הדעה הראשונה. אין אחרה נוגעת, זה מה שכתוב פה. וגם כנראה שאין עדים, אם יש עדים, אז בכל מקרה תהיה בעיה. אז לפי הדעה הראשונה לא צריך אפילו להגעיל, כי אין בכלל עדים, כי זה מדבר על דבר יבש. לפי הטור, יוצא שצריך להכשיר בליבון בגלל ההבל שמגיע מאחרה. עכשיו אני רוצה להגיד, מוריי ורבותיי...
רב, אי אפשר... אי אפשר לחלק בין שני הטעמים של הטור? כאילו נראה שאת הליבון הוא אומר דווקא על העניין של הרוב פעמים נוגעת בו. יכול להיות שאם זה רק העניין של ההבל, אז הוא לא היה מצריך ליבון.
אז אני ממש מסכים, אני רוצה להסביר קצת מה קשה לי. אני רוצה להגיד לכם, תראו, מהטור הזה, למעשה הגיעו לחומרה מאוד גדולה, שאי אפשר להכשיר תנור בהפעלה שלו, לפחות לפסח, אבל באמת זה חומרה מאוד גדולה, ובאמת, לכאורה, קשה מאוד להבין את הסברה של הטור. מה הטור אומר? הטור אומר, תשמע, העוגה הזאת, יש לה עדים, מזיע מההבל, ובגלל שיש לה עדים, לכן צריך ליבון. אני רוצה לשאול אתכם, הוריי ורבותיי, יש מקום לדון האם דבר יבש יש לו עדים. אבל אם נגיד שדבר יבש יש לו עדים, אם נגיד, האם זאת סיבה להגיד שצריך ליבון? תגידו, יש הבדל בין עדים שיוצאים מעוגה לעדים שיוצאים ממרק עוף? העדים, בכל מקרה, הם לא דבר שדורש ליבון, אלא דורש עגלה. זאת אומרת, מתי צריך ליבון? צריך ליבון כשהאיסור נוגע באש. אם יש לך דבר שאתה צולע אותו ישירות על האש, דבר יבש על האש, זה צריך ליבון. אם מדובר על נוזל, זה צריך עגלה. עדים זה גז, מקסימום זה נוזל כשזה מתאבא למעלה. מה אכפת לי אם העדים הגיעו מדבר יבש? או הגיעו מדבר נוזלי? גם אם נגיד שהעוגה פולטת עדים, גם אם נחלוק על דברי הרמה בתורת חטאת, ונגיד שהעוגה פולטת עדים, עדיין, למה להגיד שהעדים האלה מצריכים ליבון. העדים האלה זה דבר רטוב, זה נוזל. אין הבדל בין עדים מחררה או עדים ממרק או עדים דבר אחר. ואז לפי זה, בכל מקרה, מספיקה עגלה לתנור. והעגלה לתנור זה דבר שלא בעיה לעשות, כי אם אתה מפעיל את התנור על 200 מעלות צלזיוס למשך שעה, זה רמה של ליבון קל. וליבון קל שווה לעגלה. זה הקושי בדברי הטור, ואני חושב שבאמת אפשר להסביר את הטור לגמרי אחרת, כמו שאמר ישראל יהודה. הטור מתמודד עם הדעה הראשונה שאומרת, כיסוי של ברזל שמשים אותו לאחר שנפלת על הקירה, יש אומרים שאפילו הגעלה איננו צריך. עכשיו הטור אומר, תשמע, באמת צריך ליבון. אתה אומר לי שאפילו הגעלה לא צריך? באמת צריך ליבון. למה צריך ליבון? כי ברוב פעמים נוגעת בו. כלומר, צריך פעמים, ליבון כי הרבה פעמים, ברוב הפעמים האש נוגעת בעוגה, המכסה נוגע בעוגה, לכן צריך ליבון. ואתה אמרת מקודם שאפילו הגלה לא צריך, איך זה יכול להיות? ועוד, שהוא מזיע מעבל החררה שתחתיו, אז לפחות הגלה צריך שיהיה צורך, שיעשו. כלומר, לפי מה שאני מסביר עכשיו, המזיע רק מסביר למה צריך לך להכשיר. זה מתמודד עם הדעה הקודמת שאמרה שאפילו הגלה לא צריך. אבל הצורך בליבון זה לא בגלל ההבל שיוצא מהחררה, כי עדים שיוצאים לעוגה הם עדים נוזליים. זה לא הדבר שאתה מצריך ליבון, זה מצריך הגלה ולהפעיל את התנור לשעה או שם לחמם, זה שווה להגלה. ולפי הדבר הזה יוצא שהטור לא אמר מעולם שזיעה של דבר יבש מצריכה ליבון. האם עד כאן הדברים מוסכמים?
רב, יכול להיות שהעדים אומנם בהתחלה הם נוזלים, אבל כשהם נוגעים בגז אז הם ניצלים מהאש עצמה. ושם יש את הבעיה, לא הבעיה בעדים שעדים, כאילו, ברגע שהם יוצאים, כי הרי גם העדים שהם יוצאים לא תמיד זה רותח, הרבה פעמים אפשר לשים את העד מעל הסיר, היה תהיה רטובה, אבל זה לא היה צולדת אפילו.
אני מבין.
אבל הבעיה...
אני רוצה לשאול אותך, אסף, תגיד לי, האם יש הבדל בין עדים שיוצאים מעוגה לעדים שיוצאים מרוטף של בשר, בגג?
הנה חינמי, גם העדים שיוצאים מרוטף של בשר, ברגע שהם נוגעים בחצובה, אז הם כבר ניצלים שם. והם לא מתבשלים בסיר, פעם התבשלו, אבל עכשיו הם כבר ניצלים, ואז יצטרכו ליבון.
כן, אבל אז אתה אומר שכל עדים, גם שדבר נוזלי, צריך ליבון.
אם הם נגעו במקור האש, כאילו הם יצמודים למקור האש.
כן, אבל אתה מבין שזה חיבור...
זה לא תמיד זה ככה, בדרך כלל לא מדברים על זה, בדרך כלל מדברים על מקרה שזה לא נגע באש עצמה. אם זה נוגע באש, אז יש את הצד השני להגיד שזה כבר נשרף.
אני מבין, אבל אתה מבין שזה חידוש גדול. זה חידוש שבדרך כלל פוסקים לא אמרו. כלומר, אתה רוצה להחמיר עוד יותר ולהגיד שאפילו אם אתה לא עשית עוגה שם, בוא נאמר, אם יש לך תנור שבו אף פעם לא בישלת דברים יבשים, אלא רק נוזליים, שגם במקרה הזה נגיד שצריך ליבון. בגלל שהעדים הפכו להיות כאילו למעלה באש.
זה נראה לי הרב ויינשטיין אמר, אתה לא זוכר מי, בדפי מקורות נעלה, היה שם שמדובר עם בתנור, בקצוות שלו, אם יש... יצולדת או לא, צריכים לבדוק אם כשאילו, אם הילדים נוגעים בדפנות, אם שם יש יצולדת.
כן, אבל הוא לא דיבר על הדרך להכשיר. הוא דיבר על עצם זה שהתנור נאסר.
כן, אבל אם זה נאסר בגלל החום של הדפנות או לא בגלל החום של הסיר, אז כבר זה נאסר בלי מים.
זאת שאלה, כלומר, זה חידוש להגיד. אני מבין מה שאתה אומר.
חידוש, אבל זה מה שיוצא בהכרח ממה שכתוב שם. מהטור אפשר לדון, אבל ממה שהוא אומר שם זה בהכרח לכאורה יוצא ככה.
אני אתייחס לדברים שלו. אני רוצה להגיד, שולחן ערוך כותב, כיסוי של ברזל זל שמשימו אותו על החררה, כשנאפת הקירה צריך ליבון. אז השולחן ערוך פוסק את דברי הטור שצריך ליבון, אבל בואו נראה איך מסביר אותו המשנה ברורה? אני אביא לכם את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, זה טובה רבה. צריך ליוון, למה צריך ליוון? לפי שברוב הפעמים נוגע כיסוי בגוף החררה שתחתיו, נוגע כיסוי. אתם רואים שהמשנה ברורה הביא רק את הטעם של הכיסוי, הוא לא הביא את הטעם של העדים, הוא בולע ממנה טעם החמץ שלא על ידי משקה, אלא על ידי חום האש. כלומר, זה ממש נוגע, האוכל עצמו נוגע. ולכן, הים פרי מגדים, דליבון זה לא מעט לליבון קל, אלא צריך שיהיה ניצוצות ניתזים. אבל למה צריך ניצוצות ניתזים? בגלל שהוא לקח את הטעם של נוגע הכיסוי. הוא לקח רק את הטעם שהכיסוי נוגע. ובגלל שהוא לקח את הטעם שהכיסוי נוגע, לכן הוא אומר שצריך ליבון. אבל מכאן אפשר להבין שאולי לא יצטרכו ליבון אם הייתה זהה מדבר יבש. והרב פיינשטיין שהזכרת, ושות יגרות משה ביורדיה, גם חלק א' סימן מ' וגם בסוף סימן נ' ת', חושב שבמאכל יבש אין בכלל זהה. ואז מאכל יבש, הוא רוצה אולי להקל יותר בשימוש בשרי וחלבי. זה גם מסובך, בדיוק אתה מגדיר מאכל יבש, כי אם אתה עושה עוגה, זה יבש או לא יבש? אתה עושה עוגת גבינה, הרי זה מלא עם חלב, בסוף זה יבש. איפה יש לך מאכל יבש? איזה מאכל יבש יש לנו בדיוק? רוב העוגות הן נוזליות.
הרב אשכנזים ממש מחמירים בהלכות שבת ביבש. אז אם זה, ניקח את אותם גדרים, זה מסובך קצת.
כן, אתה צודק. רק אתה יודע שבהלכות שבת, הם מחמירים בכל דבר. בהלכות שבת זה בדרך כלל הפוך. כאילו עכשיו זה יבש כמו רוטב, ובסוף זה יהיה נוזלי. וכאן בדרך כלל רוב הדברים הם לחים בהתחלה ובסוף יבשים. אולי בצק עם גבינה, עשית בצק עם גבינה, זה אולי נקרא יבש.
יפי!
הרב עובדיה, בשיעות יביא עומר, מדבר על הכשרת תנור, והרב עובדיה, כשהוא רוצה לדבר על תנור, תגידו, מה רגילים לומר בשם הרב עובדיה על תנור? העולם רגיל לומר בשם הרב עובדיה על תנור, שהרב עובדיה מתיר תנור אחרי 24 שעות והפעלה של חצי שעה, נכון? נכון? כך אומרים הספרדים? הרב עובדיה לא אומר כך. הרב עובדיה אומר, מכל מקום, לכתחילה נראה ודאי שיש להחמיר, שלא לבשל בקדירה מגולת תבשילך, אפילו אחרי מעט לעט. כלומר, בנוזל הוא אומר, אל תקל בכלל. ורק באוכלים, כגון אפיית עוגות, יש לצרף את הזהה שאין זהה באוכלים, ולכן יש להדיר לאחר מעט לעט, ובמגש מיוחד, ולהסיק שליש שעה. כלומר, הרב עובדיה מתיר רק כאשר מדובר על אוכלים, כמו עוגות, פלוס 24 שעות, פלוס הפעלה של שלישה. הוא אומר, בדיעבד, הנוהגים, טוב, הנוהגים להקל באוכלים, גם בתוך מעט לעת, אין למחות בידיים. אם אתה מפעיל בתוך 24 שעות, זה בסדר, אבל זה מעניין, אתם שמים לב, הוא מדבר על יבש. עכשיו, לכאורה, לפי מה שראינו עכשיו, היה מקום להתיר, לכתחילה, להפעיל את התנור, אפילו על נוזל, בתוך 24 שעות ולהכשיר את התנור, מדין ליבון קל. וזה מעניין שאפילו הרב עובדיה לא מתיר את זה כאן. לגבי תנור והכשרה של תנור והדברים שיוצאים, אנחנו נדון בעזרת השם בשיעור הבא, ואז גם ננסה לגמור את הנושא שלנו. זה גם עוזר לנו, אתם יודעים שזוכים שאנחנו רוצים עוד מעט להתחיל ללמוד הכשרת כלים. אז כל היסודות האלה שאנחנו לומדים עכשיו חשובים לנו גם בשביל כל הדיונים של הכשרת כלים, ואנחנו בעזרת השם נמשיך ונגמור את הנושא הזה בפעם הבאה, ונוכל להמשיך ולהתקדם, לא יודע אם ישר להכשרת כלים או נעשה עוד משהו באמצע, אנחנו נראה בעזרת השם.
הרב יכול לשלוח את המצגת?
כן, אני אשלח.